המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
מאז השביעי באוקטובר דברים כאן השתנו. אנשים מדברים על כל מיני דברים, אם לעזוב את הארץ או שחייבים להישאר, אם אנחנו בסכנה קיומית או לא, איך הפילוג בעם משפיע עלינו ואיך כל זה מתקשר לדמוקרטיה, חופש הביטוי, האמון במוסדות השונים וליחס לאוכלוסיות אחרות, כמו הערבים בישראל למשל. אז על כל השאלות האלו ועל הרבה יותר, עונה סקר המכון לחירות ואחריות של אוניברסיטת רייכמן. אז איתנו כאן היום פרופסור אסיף אפרת, הוא פרופסור חבר בבית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, הוא ראש המכון לחירות ואחריות באוניברסיטה, בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ובעל תואר דוקטור בממשל מאוניברסיטת הרווארד. תחומי המחקר וההוראה שלו הם יחסים בינלאומיים, משפט בינלאומי ופשע טרנס-לאומי. כמו כן הוא עוסק בהשפעות בינלאומיות על דעת קהל. מה שלומך, אסיף?
אני בסדר. תודה רבה, שמח להיות פה.
איזה כיף. אז טוב, אתה, אולי נתחיל בזה שתספר לי כזה גם קצת על עצמך, גם קצת על המכון, מה אתם עושים.
אני פרופסור אסיף אפרת, אני שייך לבית הספר לממשל כאן באוניברסיטת רייכמן, והשנה אני עומד בראש המכון לחירות ואחריות, מכון שעוסק במחקר של פוליטיקה ישראלית בבית הספר לממשל. זה מכון מחקר צעיר יחסית, נוסד לפני כ3 שנים בלבד, והוא נוסד מתוך איזושהי תחושה של חשש, חשש שהדמוקרטיה הישראלית אולי הולכת בכיוונים לא כל כך טובים, ואפשר לומר שמייסדי המכון הזה ראו את הנולד וצפו את העתיד. כלומר, המכון הזה נוסד עוד לפני הרפורמה המשפטית או המהפכה המשטרית והמחאה וכל מה שעברנו ב-2023, אבל המכון נוסד כבר ב-2021 מתוך רצון לחקור את הפוליטיקה הישראלית, אבל לא לחקור אך ורק מטעמים אקדמיים או לתכלית תיאורטית, אלא להשתמש בידע שאנחנו צוברים על הפוליטיקה ועל המערכת הפוליטית בישראל, כדי לחזק את היסודות הדמוקרטיים והליברליים של ישראל ברוח הכרזת העצמאות. זה בעצם החזון שמדריך את המכון הזה.
אז איך אתם עושים את זה באמת?
אז אנחנו עושים את זה באמצעות ניטור, מוניטורינג שוטף של מצב הדמוקרטיה בישראל. וכמובן, כשאנחנו מסתכלים על מצב הדמוקרטיה בישראל או בעולם, אפשר להעריך את מצב הדמוקרטיה בכל מיני דרכים. אחת הדרכים המקובלות היא להסתכל ברמת המשטר, ברמת המוסדות. לשאול את עצמנו, האם במדינה שאמורה להיות דמוקרטית, ישראל או מדינה אחרת, האם יש בחירות? בחירות עתיות בעין, בחירות תקופתיות שהן חופשיות והוגנות. האם יש ממשלה שמתחלפת בתדירות סבירה פחות או יותר? האם יש רשות שופטת שהיא עצמאית, שכולם מכבדים את הפסיקות שלה? האם יש מנגנונים להבטחה של חירויות האזרח וזכויות האדם? אז אפשר להסתכל על הבריאות או החוסן של הדמוקרטיה ברמת המוסדות הפוליטיים, ואפשר לעשות את זה ברמת דעת הקהל. כלומר, להסתכל על המחויבות של הציבור, של האזרחים ושל קבוצות ספציפיות בקרב הציבור כלפי הדמוקרטיה. עד כמה האזרחים באמת מחויבים לדמוקרטיה, עד כמה אכפת להם הדמוקרטיה, איך בכלל הם תופסים דמוקרטיה, ועד כמה חשוב להם ועד כמה הם מוכנים להיאבק למען הדמוקרטיה. ואנחנו יודעים את זה, ידיעה, הייתי אומר, יותר תיאורטית בספרות האקדמית, ש כדי שדמוקרטיה באמת תתבסס ותשרוד ותתפקד לאורך זמן, צריך ציבור שבאמת יהיה מחויב לה, ויהיה נכון להגן עליה בשעת הצורך מפני אלה שמנסים להרער ולהחריב את הדמוקרטיה. אז את זה ידענו שוב, לפני המאבק נגד המהפכה המשטרית, וכולנו ראינו בעינינו, לתדהמתנו בשנה שעברה, עד כמה באמת חשובה המחויבות הציבורית לדמוקרטיה, ואיך ממשלה יכולה לצאת כנגד דמוקרטיה, ועד כמה חשוב שיהיה ציבור רחב שישמש כבלם, שיכול לרסן את אותה הממשלה ולמנוע את ערעור הדמוקרטיה. אז אנחנו כאמור עוקבים אחרי הבריאות והתפקוד של הדמוקרטיה הישראלית, בעיקר, לא רק, אבל בעיקר דרך הזווית של דעת הקהל, ואנחנו עושים את זה באמצעות סקרים, שאנחנו עורכים סקרי דעת קהל בקרב מדגמים מייצגים של החברה הישראלית. אנחנו עושים למעשה כמה סדרות של סקרים, סקר אחד שבודק בצורה חודשית עד כמה לציבור הישראלי יש אמון בשלטון, בגופי השלטון השונים, עד כמה הציבור שבע רצון מהשלטון. אנחנו בודקים מדי כמה חודשים את הערכים, עד כמה חזקים הערכים הדמוקרטיים והליברליים בקרב הציבור. אז אנחנו מסתכלים על הדמוקרטיה בעיקר מהזווית של דעת הקהל והמחויבות הציבורית.
אז באמת אמרת פה המון שאלות מאוד מעניינות. מה אתם מוצאים כרגע, נגיד, מבחינת החוסן והאמון בממשלה ובמוסדות ובכל הדברים האלו?
אז אנחנו נמצאים בתקופה שהיא, לצערנו הרב,
בעתית.
מאוד מאוד מעניינת מבחינה פוליטית. כלומר, יש עניין בפוליטיקה גם בתקופות של שגרה ורגיעה ושלום, אבל בוודאי כשהמדינה עופרת תהפוכות ותמורות דרמטיות, כמו מה שעברנו בשנה שעברה עם המאבק על הדמוקרטיה, וכמו מה שאנחנו עוברים מאז השבעה באוקטובר, אנחנו בעצם בעיצומה של מלחמה, כאן, בנקודות האלה, בצמתים הקריטיים האלה, חשוב במיוחד לבחון את מצבה של הדמוקרטיה. וכאן זה חשוב במיוחד כי באמת יש איזשהו מתח אינהרנטי, מתח מובנה בין דמוקרטיה לבין מלחמה. מלחמה בהגדרה מציבה איום על הדמוקרטיה. כי יכול להיות שגם השלטון וגם האזרחים מחויבים לדמוקרטיה בזמן שלום. בזמן שלום, כשהכל מתפקד ואין איום באופק, אז המנגנונים הדמוקרטיים מתפקדים כרגיל ויש בחירות והכל בסדר. אבל כשאנחנו עומדים מול איזשהו איום חיצוני, מול אויב בזמן מלחמה, אז גדל הפיתוי גם של ההנהגה, אבל גם של הציבור, להגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו בזמן חירום, עכשיו אנחנו צריכים להתלכד, עכשיו אין זמן לכל המותרות האלה של בחירות והפרדת רשויות וביקורת שיפוטית, זה מותרות. את זה עכשיו אנחנו מנקים החוצה, את זה אנחנו משאים, מקצצים, מפסיקים. עכשיו יש לנו מנהיג שמוביל אותנו במלחמה וצריך לתת לו את מקסימום הכוח ואת מקסימום הסמכויות, אז בתקופה הזאת אנחנו נשאה את זכויות האדם ונקפיא את הביקורת של בתי המשפט, אז יש סיכוי שהפיתוי הזה להשעות את המנגנונים הדמוקרטיים באמת יביא לפגיעה בדמוקרטיה בזמן מלחמה. ולכן חשוב במיוחד לבדוק מה מצב הדמוקרטיה ומהי רמת המחויבות לדמוקרטיה בזמן המלחמה, אם אתה חרד לגורל הדמוקרטיה.
אז באמת, מה מצאתם? והאמת, הייתי שמחה גם לשאול אותך, מה מצאתם ביחס למה שהיה במהפכה המשטרית, ואיך הציבור הרגיש אז והרגיש היום.
כן, אז באמת כאן זו נקודה מאוד מאוד מעניינת. כשאנחנו מדברים על תקופת המהפכה המשטרית והמאבק נגדה, אנחנו מדברים על תקופה שמצד אחד היא רעה לדמוקרטיה, כי פתאום אנחנו מבינים שיש כאן ממשלה שבאופן מודע מנסה להרער את הדמוקרטיה, בראש ובראשונה את הרשות השופטת, שהיא יסוד חשוב מיסודות הדמוקרטיה, והיה כאן מאבק שבמשך 9 חודשים, מינואר ועד ספטמבר 23, מאבק שבעצם קרא את המדינה ושיסע את הציבור. אז לכאורה, או לא לכאורה, זו תקופה מאוד מאוד בעייתית לדמוקרטיה, אבל בעצם מה שאנחנו מגלים כשאנחנו מסתכלים על דעת הקהל, אנחנו דווקא רואים איזושהי עלייה במחויבות הדמוקרטית
באמת?
של הציבור, כי היה משהו בתקופה הזאת שחיזק מאוד את המודעות הדמוקרטית. בעצם כל הנושא של דמוקרטיה, מהי דמוקרטיה, החשיבות של דמוקרטיה, זה נושא שבעיתות שגרה ובעצם עד ל-2023 לא דיברנו עליו. זה לא היה חלק מהשיח הציבורי. השיח הציבורי עסק בנושא של שתי מדינות, מדינה פלסטינית, יוקר המחיה, אבל בשאלות היסודיות האלה של איך צריכה לראות הדמוקרטיה הישראלית, למה חשוב לחזק פה את הדמוקרטיה, למה חשוב להבטיח את עצמאות הרשות השופטת, הנושאים האלה לא דוברו בצורה מפורשת. והנה במהלך 2023 אנחנו מקבלים פתאום איזשהו שיעור אזרחות מרוכז, אני קורא לזה. 9 חודשים שבהם הנושא של דמוקרטיה, זכויות, רשות שופטת, פתאום עלו לכותרות, פתאום כולם למדו מה זה עילת הסבירות, ו- ופסקת ההתגברות, כן, נושאים ש...
אף אחד לא...
אף אחד לא ידע ולא שמע חוץ מכמה משפטנים שעוסקים בנושאים האלה, פתאום הנושאים האלה נזרקו למרכז השיח הציבורי ולכולם יש דעה בעניין. אז היה משהו בתקופה הזאת שמאוד מאוד חידד את המודעות הדמוקרטית של הציבור, ואנחנו רואים בכל מיני מדדים שאנחנו משתמשים בהם, ואני מיד אסקור כמה מהם, אנחנו רואים דווקא חיזוק, עלייה של המודעות הדמוקרטית בגלל השיח ובגלל המחאה. פתאום אנשים תופסים עד כמה הדברים האלה הם חשובים, ועד כמה צריך לשמר אותם ולהיאבק למענם. אז אנחנו רואים איזושהי עלייה, ואז בא 7 באוקטובר, והכל מתרסק. אוקיי? הכל חוזר אחורה, ואפילו עוד יותר גרוע ממה שהיה קודם. אז זה גם איזשהו אפקט של המלחמה, שאנחנו בעצם מזהים אותו, וזה אפקט שהוא, הייתי אומר, קשה יותר לזיהוי, כי את התוצאות הקשות, הפיזיות, המוחשיות של המלחמה, ההרוגים, הפצועים, החטופים, המפונים, את כל אלה אנחנו מכירים, לצערנו ולזוועתנו אנחנו מכירים. אבל להבין מה המלחמה עושה לדמוקרטיה ולתפיסות הדמוקרטיות, זה משהו שהרבה יותר קשה לשים עליו את האצבע.
אז איך באמת עשיתם את זה?
אז אנחנו עושים את זה בסדרה של סקרים, כאמור, כשאנחנו שואלים את הציבור כל מיני שאלות. אז אני אתחיל אולי עם מה שלא כל כך משתנה במלחמה, וזה חוסר האמון של הציבור בשלטון. כן? לציבור בישראל יש מעט מאוד אמון בשלטון. אנחנו שואלים בעצם בסקרים שאנחנו עורכים כל חודש, עד כמה יש לך אמון בכנסת, בממשלה, ברשות, בבתי המשפט, במשטרה וכו' וכו'. אז רמות האמון הן מאוד מאוד נמוכות בממשלה, משהו כמו 20% מהציבור מביעים אמון, בכנסת עוד פחות, משהו כמו 15%, וזה באופן תדיר עוד לפני המלחמה. ובאופן לא מפתיע, במהלך המלחמה זה לא ממש משתנה, נכון? המלחמה בעצם חשפה את אוזלת ידן של הרשויות הפוליטיות שכשלו בלספק את הדבר הכי בסיסי לאזרחי ישראל, את הביטחון. וגם כשאנחנו מסתכלים על האופן שבו מתנהלת המלחמה, אז בוודאי שהמלחמה הזאת לא מגבירה את האמון, ואנחנו ממשיכים לאתר אמון מאוד מאוד נמוך במוסדות הפוליטיים. זה לא מפתיע. מה שיותר מפתיע, וזה גם משהו שאנחנו עוקבים אחריו בצורה תדירה, זה היעדר השינוי בכיתוב הפוליטי. אנחנו משתמשים במולך כיתוב, או בצורה יותר מדויקת, כיתוב רגשי, כדי לציין את התחושות שלנו ביחס למחנה הפוליטי הנגדי לשלנו.
מה הכוונה? זאת אומרת...
בכל דמוקרטיה יש מאבק פוליטי בין ימין לשמאל, וזה חלק מהמהות של דמוקרטיה. זה המשחק הפוליטי בין ימין לשמאל, יש הבדל בשורה של עמדות, בנושאים ביטחוניים, נושאים כלכליים, נושאים חברתיים, וזה בסדר. אבל הדמוקרטיה נכנסת לאיזושהי טריטוריה יותר בעייתית, כאשר המתח בין ימין לשמאל הוא לא רק בהבדלי השקפות, או הבדלי תפיסות, או הבדלי עמדות, אלא כשהמתח הזה מתורגם לעוינות, לשנאה, לבוז. אני לא רק לא מסכים עם המחנה הפוליטי השני, אני שונא אותם, הם מגעילים אותי. ואז ברגע שאנחנו מכניסים כאן איזשהו מימד רגשי, שלילי, כלפי המחנה הפוליטי השני, אז אנחנו מגיעים למצב בעייתי. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שתהיה רמה של עוינות בין מחנות פוליטיים שונים. חוסר הסכמה, כן, זה הרעיון בדמוקרטיה, אבל ברגע שאנחנו מתרגמים את זה לשנאה, אז כבר הרבה יותר קשה להגיע להסכמה, נכון?
שזה כאילו קצת מוזר, כי נניח כשהייתה את כל המהפכה המשטרית, אז אני זוכרת שהיו הרבה קולות של שנאה וכיתוב באמת בין המחנות, ועכשיו היו הרבה קולות של אנשים שאמרו, עכשיו התפכחנו, עכשיו...
אז זהו, אז זו, נכון, זו נקודה נכונה שאני מיד אגיע אליה. אז אנחנו מודדים את הכיתוב הזה בכל מיני שיטות, אז אנחנו בגלל שדובר כאן באיזשהו רגש שקשה לחמת אותו, אז יש כל מיני שאלות שמנסות לתפוס את הרגש הזה. אז אנחנו שואלים למשל אנשים שמזדהים בסקר כלפי כאנשי ימין. אנחנו אומרים להם, נגיד, על סקאלה של 1-7, כשאחת זה ממש ממש לא אוהב, ושבע זה ממש אוהב, מה את או אתה מרגישים כלפי מחנה השמאל, ולהפך. או שאלה כזאת, נניח שאנחנו יודעים שמדובר במשתתף בסקר שלנו, שאומרים שהוא איש ימין, ואנחנו אומרים לו, תאר לך שהבת שלך מביאה הביתה חתן שהוא איש שמאל, אוקיי? איך אתה מגיב לזה?
התרחיש הכי גרוע בעולם.
סיוט. אתה מקבל את זה בצורה חיובית, אתה אדיש ניטרלי, אתה ממש מזדעזע מזה. אז יש כל מיני שאלות כאלה שהמטרה שלהן היא באמת ללכוד את הרגש. עכשיו, באופן עקרוני בין הימין והשמאל בישראל, יש רמה די גבוהה של עוינות. זה לא יפתיע, כלומר רמה גבוהה של כיתוב. אנחנו לא כל כך אוהבים את המחנה הפוליטי, את בני המחנה הפוליטי השני. מה שכן מפתיע זה שבתקופת המלחמה היו מצפים לראות ירידה בכיתוב, ירידה בעוינות.
של אחדות, כאילו סביב נכון, אויב משותף
בדיוק,
באמת.
נכון, ומה הייתה הסיסמת המלחמה ועדיין?
יחד ננצח.
יחד ננצח, נכון?
רק ביחד.
אנחנו אמורים לשלב ידיים, לחבק אחד את השני אל מול האויבים שמאיימים עלינו. אז היינו מצפים לראות ירידה ברמת העוינות, ובסקרים שלנו אנחנו לא כל כך מאתרים את זה. זאת אומרת, אנחנו די ממשיכים לסנוע אחד את השני, גם בתקופת המלחמה.
ולמה אתה חושב שזה? כי נניח במבצעים קודמים, באמת היה אפשר להרגיש, אני חושבת, סוג של אחדות בין המחנות, וקצת גימד את כל הכיתוב, אבל עכשיו באמת, אולי זה כאילו משהו שכבר אי אפשר לגשר עליו?
יכול להיות שבאמת הגענו לרמה כזאת של עוינות, שגם אירוע שאמור לאחד אותנו כמו מלחמה, לא מייצר את האפקט המלכד שהיינו מצפים. כנראה הגענו באמת לרמה מאוד עמוקה של כיתוב. אז אלה באמת הדברים שלא משתנים. חוסר אמון ברשויות נשמר, שנאה כלפי המחנה הפוליטי השני, זה נשמר.
אז מה השתנה?
מה השתנה? השתנה לא כל כך לטובה.
איזה יופי.
לא, כן, צר לי שאלה הממצאים. אז אחד הדברים שאנחנו שוב בוחנים בצורה תקופתית זה עד כמה הציבור מוכן לקבל מנהיג בעל נטיות לא דמוקרטיות. כי אחת הסכנות לדמוקרטיה זה שיבוא מנהיג שינצל את המנגנונים הדמוקרטיים, ייבחר, ואז הוא יתחיל בעצם לפגוע ולרסק את המנגנונים הדמוקרטיים, ובעצם יבטיח את המשך שלטונו, יפגע בזכות אדם, וראינו דוגמאות כאלה ברחבי העולם, נכון? ויקטור אורבן בהונגריה, שהחליש מאוד מאוד את הדמוקרטיה ההונגרית, דונלד טראמפ, שעשה את זה בארצות הברית, ואולי יעשה את זה שוב אם יבחר בנובמבר. אז אחת הסכנות היא באמת מנהיג שבא ומבטיח הבטחות לציבור, ונבחר, ואז מתחיל לפגוע בדמוקרטיה. אז כאן אנחנו שואלים את משתתפים בסקרים שלנו, עד כמה אתה מוכן להעדיף או לתמוך במנהיג חזק. מנהיג שאומר, אני מיישם את המדיניות שלי ואני מתעלם מהכנסת ואני מתעלם מהבחירות. או עד כמה אתם מוכנים לקבל מנהיג שמציע פתרונות יעילים לבעיות של המדינה, גם אם הפתרונות האלה אינם דמוקרטיים. זאת אומרת, אנחנו רוצים לבדוק עד כמה אנשים מרגישים שהם מחויבים ב-100% לדמוקרטיה, או שהם כן מוכנים להתפתות ולתמוך במנהיג שעלול לסתות מערכי הדמוקרטיה. אז כאן אנחנו יכולים להשוות סקרים בנקודות זמן שונות, מאחר שאנחנו עושים את הסקרים בצורה תקופתית, אז יש לנו סקרים, סקר אחד שעשינו בערך חודשיים לפני המלחמה, בקיץ
בול.
23, ביולי 23, ואנחנו שאלנו את השאלה הזאת גם בנובמבר, כלומר כחודש וחצי אחרי פרוץ המלחמה, וגם בפברואר, 4 חודשים. אז נגיד שאנחנו שואלים את השאלה, עד כמה אתה מוכן לקבל מנהיג שהוא מנהיג חזק, שלא מתחשב בכנסת או בבחירות. אז לפני המלחמה, ביולי, כחודשיים לפני המלחמה, בערך 27% מהישראלים, כרבע מהישראלים, אמרו שמוכנים לקבל מנהיג כזה, שזה בערך מה שמקובל גם בדמוקרטיות באירופה. כי תמיד יש חלק מסוים באוכלוסייה שמוכן לקבל גם מנהיג לא דמוקרטי. וארבעה חודשים לאחר פרוץ המלחמה, כשאנחנו שואלים את אותה השאלה בדיוק, אנחנו מגלים ש-37%.
זו עלייה משמעותית מאוד.
עלייה של 10% זו עלייה משמעותית. כן, כלומר כבר יותר משליש.
וזה אתה חושב כי הם סוברים שהמנהיג שיש לנו עכשיו הוא לא חזק מספיק, או כי צריך איזושהי מטרה כרגע ספציפית שצריך לעמוד מולה?
זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה. על בסיס הממצא הזה כשלעצמו קצת קשה לומר מה מניע את האנשים, אבל אני חושב שכל הקונטקסט הזה של מלחמה, כמו שאמרתי קודם, יוצר אצל האנשים את התחושה שאולי עדיף בלי דמוקרטיה. יש לנו כאלה איומים קשים, איומים ונוראים, שאנחנו צריכים מולם באמת מנהיג חזק, שלא מתחשב בדברים מיותרים, בחירות, כנסת, מיותר. ניתן לו את הסמכות, מקסימום הסמכות והכוח, כדי שיוכל להתמודד באופן אפקטיבי עם האיומים. יש משהו בתחושת האיום של המלחמה שמייצר את הכמיהה הזאת למנהיג שיהיה משוחרר מכל הריסונים הדמוקרטיים ורק יוכל להתמודד עם הבעיות שלנו בהצלחה.
זה בתנאי שהמנהיג הזה הוא באמת 100% למען העם, וזה בעייתיות גדולה.
אז זה דבר אחד שאנחנו בודקים. עוד דבר שאנחנו בודקים בצורה קבועה זה המחויבות לחופש הביטוי. חופש הביטוי זה משהו שמכונה הרבה פעמים ציפור הנפש של הדמוקרטיה. זה הזכות הדמוקרטית הכי הכי בסיסית שיש. וגם הזכות הזאת עומדת תחת איום חמור בזמן המלחמה. כי בזמן המלחמה אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לצופף את השורות, אסור להשמיע ביקורת, אסור להסתייג, בוודאי שאסור להביע איזושהי תמיכה או הזדהות עם האויב שלנו, ואפשר לומר שדווקא בזמן מלחמה אנחנו חייבים את הביקורת, אנחנו חייבים את הקולות האחרים שבאים ואומרים רגע רגע, אולי אנחנו טועים, אולי צריך אחרת, אבל כאמור האינסטינקט של הממשלה ושל הציבור הרבה פעמים דווקא להשתיק, ולהחניק ולדכא את הביקורת. אז באופן לא מפתיע, אנחנו רואים גם אצלנו במהלך המלחמה תמיכה בקרב הציבור, בעיקר הציבור היהודי, בהגבלות על חופש הביטוי. שוב, זה לא מפתיע, אבל זה...
אנחנו רואים את זה הרבה עכשיו, אפילו בימים האחרונים היו כמה שחקניות ש... יצאו נגד כל מיני פעולות צבאיות שהיו, וישר ניסו להשתיק אותן.
נכון, אנחנו, יש בנו משהו שהוא לגמרי לא סובלני לביקורת בזמן מלחמה. אז למשל, אנחנו שאלנו, האם צריך לאסור על הפגנות הזדהות עם תושבי עזה? אוקיי? וכאן, 78% מהציבור היהודי, רוב משמעותי של הציבור היהודי,
וואו.
אומר, צריך לאסור על ההפגנות האלה. וחוץ מאשר היעדר סובלנות להזדהות עם תושבי עזה, אנחנו רואים, בעיקר בקרב הציבור הימני, גם כן תמיכה באיסור על ביקורת פוליטית. אז למשל, כשאנחנו שואלים, האם צריך לאסור על הפגנות שקוראות להתפטרות ראש הממשלה בזמן המלחמה, אז כשלושה רבעים מהציבור הימני אומרים שצריך לאסור על הפגנות כאלה. שוב, מנקודת מבט דמוקרטית, אנחנו נבוא ונגיד, דווקא בזמן המלחמה אנחנו צריכים לבקר את ראש הממשלה, אם אנחנו חושבים שהוא לא מלא תפקידו כהלכה. לפחות אנחנו צריכים לאפשר את זה, גם אם אנחנו לא מזדהים עם זה. אבל בקרב הציבור הימני, במהלך המלחמה הזאת, אנחנו רואים חוסר סובלנות לביקורת פוליטית. אפילו ביקורת יותר רכה. למשל, אני מניח שאת והמאזינים שלנו מכירים את שלטי החוצות, אתה הראש, אתה השם, השלטים שנמצאים באיילון, במקומות אחרים, עם תמונתו של נתניהו. בעצם ביקורת שמטילה על ראש הממשלה את האחריות למחדל השבעה באוקטובר. וכאן שאלנו, שוב, בסקרים שלנו, האם השלטים האלה, אתה הראש, אתה השם, האם הם מהווים ביקורת לגיטימית על ראש הממשלה, או שהם מהווים הסתה? כלומר, משהו שכבר יוצא מהגבולות הלגיטימיים של חופש הביטוי, וכמעט 80% מהציבור הימני חושב שמדובר בהסתה. גם כשמדובר בביקורת, אז אנחנו רואים התנגדות לביטוי חופשי. אנחנו רואים את זה גם בשאלה חוזרת שאנחנו שואלים באופן קבוע, באיזו מידה אתם מסכימים שצריך להבטיח חופש ביטוי גם לאנשים שמתבטאים נגד המדינה? שזה כמובן הלב של חופש הביטוי, כי אנחנו לא צריכים חופש ביטוי למי שמשבח את המדינה. כן? לשבח את המדינה ולפאר את המדינה זה תמיד אפשר. את חופש הביטוי אנחנו צריכים עבור הביקורת, הדברים הקשים, השליליים, נגד המדינה. אז שוב, אם אנחנו חוזרים לתמונה שלה לפני ואחרי שהצגתי קודם, בסקר של חודשיים לפני המלחמה, יש לנו 67% מהציבור, שני שלישים מהציבור, שמסכימים שצריך להבטיח חופש ביטוי גם למי שמבקר את המדינה. והתמיכה כאן יורדת מ-67 ל-54% בלבד, בסקר שאנחנו עושים עם אותה שאלה, 4 חודשים אחרי המלחמה, לאחרי פרוץ המלחמה. כלומר, גם כאן אנחנו רואים איך המלחמה נותנת מכה למחויבות הציבורית לחופש הביטוי.
האם אתם צופים שזה משהו שהוא עכשיו בעקבות זה שזה כזה, הכל חם וכולם מאוד מרגישים הרבה דברים, האם זה הולך לחזור למצב שהיה קודם, או שזה יישאר במגמה הזו?
אז כמו שאמרתי, במידה רבה אנחנו רואים כאן בעצם את החזרה. כלומר, אנחנו התחלנו גבוה, כשמדבר על יולי 23, התחלנו גבוה כי יולי 23 זה בעצם השיא של המאבק נגד המהפכה המשטרית, שבעצם חיזק וחידד את התחושות הדמוקרטיות בישראל. אז בעצם הנתונים הנמוכים שאני מדגיש כאן, הם חזרה אחורה. זאת אומרת, מחיקה של האפקט החיובי שהיה לנו ב-23 וחזרה אחורה, אבל לפעמים אפילו הלכנו אחורה עוד יותר. אנחנו מסתכלים למשל על התחושות כלפי המיעוט הערבי, שגם את זה אנחנו בוחנים, ואנחנו מוצאים איך המלחמה פוגעת גם במרקם העדין של דו-קיום יהודי-ערבי בישראל, כשכמובן את המלחמה אנחנו מנהלים נגד אויבים שהם ערבים, גם חמאס וגם חיזבאללה, אבל הם כמובן לא האזרחים הערבים בישראל, אבל אצל חלק מהציבור היהודי נוצר איזשהו זיהוי, כן? אם אנחנו עומדים מול אויבים ערבים בעזה ובלבנון, אז אולי אנחנו צריכים לתעל את הרגישות השליליים שלנו כלפי האויב, גם ביחס לערבים בישראל. אז אנחנו רואים את זה בכמה שאלות. למשל, אנחנו שואלים, באיזו מידה אתם סבורים שצריך לקחת את זכות ההצבעה בבחירות ממי שמסרב להצהיר שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי? כלומר, באיזו מידה אתה בעצם תומך בסוג של מבחן נאמנות כתנאי להצבעה בבחירות? אז שוב, לפני המלחמה, יולי 23, 36% תומכים במין מבחן נאמנות כזה לערבים, שזה גם שיעור די גבוה.
כן.
כן, אבל 4 חודשים לתוך המלחמה, 52%.
וואו, זה קפיצה ממש משמעותית.
כן, כן, קפיצה מאוד משמעותית. ושוב, זה מצער לראות איך המלחמה הזאת בעצם משפיעה בצורה מאוד שלילית גם על התפיסה שלנו ביחס לציבור הערבי.
מה עוד אתם שואלים בגזרה הזו אל מול הציבור הערבי, ומה אתם בעצם יכולים להסיק מזה?
אז אנחנו שואלים למשל שאלות שנוגעות לאינטראקציה האישית, הנכונות לאינטראקציה אישית עם הציבור הערבי. כי כשאנחנו חושבים על הציבור הערבי, אנחנו יכולים לחשוב ברמה העקרונית, האם אנחנו חושבים שמגיע להם לערבים שוויון זכויות, האם הממשלה צריכה להתאמץ ולהשקיע במיוחד כדי להשיג את שוויון הזכויות, זה מימד אחד. המימד השני נוגע לשאלה עד כמה אני כאדם מעוניין או מוכן לאינטראקציה ברמה האישית עם האזרחים הערבים. אז גם כאן אנחנו שואלים כל מיני שאלות, כמו למשל, נניח שאתה צריך לעשות שיפוץ בביתך, ואתה רוצה להזמין שיפוצניק הביתה. האם אתה תזמין שיפוצניק יהודי, שיפוצניק ערבי, או שזה לא משנה לך, יהודי או ערבי? וכאן שוב, אם אנחנו עושים את ההשוואה של לפני ואחרי, אנחנו רואים שבזמן המלחמה, שיעור הרבה יותר גבוה של יהודים מעוניין להזמין דווקא שיפוצניק יהודי ולא ערבי. כלומר, יש פה השפעה גם על הנכונות שלנו לאינטראקציה ברמה האישית עם אזרחים ערבים.
והאמת, רציתי לשאול אותך גם לגבי זה ש76% מהציבור הישראלי לא שבע רצון מהתפקוד של הממשלה. שזה סקר שפרסמתם יחסית לאחרונה, זה משהו שהוא מאוד עלה מהתקופה שלפני זה, או שזה די אותו דבר?
אז כאן אנחנו עוקבים באופן שוטף גם אחרי האמון של הציבור בממשלה וגם אחרי סביעות הרצון. אז כמו שציינתי ביחס לאמון, גם מידת סביעות הרצון של הציבור מהממשלה היא נמוכה. וכאן אנחנו מאתרים מגמה שהיא יחסית קבועה, אבל שוב, במגמת ירידה גם בזמן המלחמה, שוב בצורה לא מפתיעה, לאור הביצועים של הממשלה בניהול המלחמה.
ואולי דבר אחרון על הסקר הזה, איזה סוג של הבדלים אתם מזהים בין הקבוצות השונות שעונות על הסקר? כי אמרת שזה מדגם הרי מייצג של האוכלוסייה. בין אם זה שמאלנים ימנים וחרדים.
כן, אז אנחנו באמת בודקים את הנתונים גם ברמת כלל המדגם שמייצג את הציבור, ואנחנו בודקים גם ברמה של תת קבוצות, כמו אנשים שהצביעו לימין או למפלגות הקואליציה, אל מול אנשים שהצביעו למפלגות המרכז שמאל. או בין יהודים לערבים. אז כאן אנחנו כמובן מוצאים הבדלים, כאשר בגדול, אם אנחנו מסתכלים על מחויבות לחופש הביטוי למשל, אז אנחנו רואים מחויבות גדולה יותר של תומכי מרכז שמאל, בהשוואה לתומכי ימין, אבל המחויבות ירדה, זאת אומרת, הירידה היא בכל הקבוצות, מבחינת תמיכה בחופש הביטוי, אבל תומכי המרכז שמאל התחילו ברמה גבוהה יותר מראש מבחינת המחויבות שלהם. אז האפקטים שאני מתאר כאן הם נכונים בגדול גם לימין וגם לשמאל, אבל נקודות הפתיחה הן שונות.
קודם כל, נתונים מטורפים, ורציתי לשאול אותך גם לגבי עוד משהו שעשיתם. אתם מדי פעם באמת מופיעים בעיתונים כל מיני כותרות על דירוג ודירוג אשראי ודברים כאלו, ובאמת הורידו לנו את דירוג האשראי בעקבות המלחמה. ורציתי לשאול אותך, מה הציבור מרגיש לגבי זה? האם הם חוששים מזה? איך הם תופסים את זה? מה זה אומר בכלל?
אז באמת במכון איכות ואחריות בתקופה האחרונה, אנחנו בדקנו סוג מסוים של השפעה על דעת הקהל, דירוגים בינלאומיים. דירוגים בינלאומיים זה משהו שאני מניח שכל המאזינים שלנו נתקלו בו ברמה כזו או אחרת, בעיתון או בתקשורת. מדי פעם אנחנו שומעים על התפרסם איזשהו דירוג בינלאומי, בדרך כלל הדירוגים האלה מוצאים על ידי ארגונים בינלאומיים או ארגונים לא ממשלתיים או מכוני מחקר או אוניברסיטאות. ומדרגים את הביצועים של מדינות העולם בתחומים מסוימים, אם זה בתחום הדמוקרטיה וזכויות האדם, מבחינת כלכלה, מבחינת איכות סביבה וכולי. והמטרה של הדירוגים האלה היא בעצם להפעיל לחץ על מדינות. בעצם הדירוגים האלה יוצרים סוג של מה שמכונה שיימינג או ביוש כלפי המדינות שמדורגות נמוך. כלומר, בדירוג כזה כמובן שאת אלה שמדורגים גבוה, מדינות סקנדינביה שהביצועים שלהם נהדרים, כל הכבוד נפלא.
כמובן.
אבל בעצם המטרה כאן היא להציב איזושהי תמונת מראה כלפי המדינות שמדורגות יותר נמוך, שהביצועים שלהן נמוכים יותר, והמטרה היא להגיד להן, תסתכלו במראה חברים, אתם מפגרים מאחורי כולם, אז כדאי שתתאפסו על עצמכם ותתחילו להשתפר ותנסו לעלות בדירוג. וההנחה היא שלמנהיגים ולמדינות אכפת מהמוניטין של המדינה, וגם מהמוניטין של מקבל ההחלטות או מעצב המדיניות באופן אישי, וברגע שיש איזשהו שחקן בינלאומי שמציב את התמונה הלא נעימה הזאת, זה פוגע במוניטין של המדינה ופוגע במוניטין של קובע המדיניות, ולכן נוצר פה איזשהו תמריץ להשתפר. עכשיו, השאלה היא, מה זה עושה לציבור, נכון? כי המטרה כאן היא גם להשפיע על מקבל ההחלטות, אבל גם אולי לשקף לציבור ולייצר איזשהו לחץ ציבורי לשיפור. ולכן השאלה היא, האם לציבור בכלל אכפת? נגיד שהציבור הישראלי קורא שישראל דורגה נמוך מבחינת דמוקרטיה או מבחינת חינוך. האם הישראלי ממוצע מושך בכתפיים ואומר למי אכפת? או שזה מייצר אצלנו איזשהו לחץ או איזושהי תגובה של אוקיי, המצב לא טוב, צריך באמת להשתפר, אז אולי אני עכשיו אתחיל לארגן פה איזושהי עצומה, או לצאת להפגנה, כי המצב כפי שהוא משתקף בדירוג הוא בעייתי וחייבים לשפר אותו. אז בשורה של מחקרים אנחנו ניסינו להעריך באמת מה הדירוגים האלה עושים לציבור הישראלי, והגענו למסקנות מעניינות. לא אלאה את המאזינים בתיאור הניסויים, בעצם מדובר פה בסוג של ניסוי שאנחנו כוללים אותו בסקר, אבל בשורה התחתונה גילינו שיש יש לישראלי הממוצע תגובה מעניינת לדירוגים. זאת אומרת, אם מספרים לציבור הישראלי שישראל דורגה גבוה, נגיד דורגנו במקום 14 בעולם, מתוך כל 100, כמעט 200 מדינות העולם, דורגנו במקום 14.
גאווה ישראלית.
גאווה ישראלית, ואנחנו שואלים את הציבור מה זה אומר על המצב, האם אתה עכשיו יותר מרוצים מהמצב בתחום הרלוונטי, אז הציבור מגיב בחיוב, זאת אומרת, אנשים באמת מתרשמים מהדירוג, ואומרים לעצמם, אוקיי, אם יש פה איזשהו גורם מוסמך שדרג אותנו גבוה, זה אומר שהמצב שלנו הוא אכן טוב. אז אני עכשיו אעריך את ישראל בצורה יותר חיובית, כי בא איזשהו שחקן שהוא בר סמך בתחום, והוא מספר לי שהמצב הוא טוב בהשוואה עולמית, אז אני אתייחס לזה ברצינות, ואני עכשיו מאמין שהמצב ישתפר. אבל אם אנחנו מספרים לישראלים שהמצב הוא לא טוב, שאיזשהו דירוג בינלאומי מיקם את ישראל במקום נמוך, נגיד מקום 78 בעולם, וכאן אנחנו נצפה שהישראלים יגידו, אוקיי, אם אותו דירוג שם אותנו נמוך, זה משקף לנו תמונה בעייתית, זה אומר שהמצב פה הוא באמת גרוע בהשוואה עולמית, אז כנראה שהמצב הוא באמת גרוע. כאן אנחנו מגלים שהישראלים מתעלמים.
מתעלמים.
זאת אומרת, אנחנו מקשיבים לאיזשהו גורם חיצוני כזה, רק שהוא מספר לנו דברים טובים על המדינה.
שמיעה סלקטיבית כזאת.
בדיוק, התגובה היא מאוד סלקטיבית. יפה. אז אנחנו מאמינים כשאומרים לנו שמצבנו טוב, כשאומרים שמצבנו רע, אנחנו דוחים את המידע. אפשר לומר גם שזה לא מפתיע, כי זה גם מאפיין אותנו כבני אדם, ביחס לדברים לא על המדינה, אלא על עצמנו. כשמספרים לנו דברים טובים על עצמנו, כשטופחים לנו על השכם, אנחנו רוצים להאמין לזה. כשמבקרים אותנו ונותנים לנו על הראש, אנחנו רוצים להאמין שזה לא נכון.
הוא לא מבין כלום.
בדיוק. אז גם ביחס למדינה, אנחנו רואים מין תגובות סלקטיביות כאלה, למידה שלילי וחיובי.
ולגבי עוד סקרים שאתם עושים, איזה עוד סקר שעשיתם לאחרונה אתה יכול ככה לשתף איתנו?
בחנו למשל את התגובה של הציבור בישראל למחאות המחאות נגד ישראל בקמפוסים בארצות הברית. מחאות באמת בעוצמה מאוד חריגה, כאשר המחאות האלה ממוקמות בארצות הברית, בניו יורק, מקום שישראלים רבים אוהבים להגיע אליו ומסתובבים בו, וניסינו לבדוק מה באמת המחאות חסרות התקדים האלה עושות לציבור הישראלי. אז כאן ראינו שהישראלים כן חושבים שהמחאות האלה הן בעלות פוטנציאל נזק משמעותי לישראל. כי אפשר להגיד, טוב, יש מחאות, סטודנטים, שטויות. אבל לא, הישראלים מעריכים כנראה נכון שהמחאות האלה יכולות לייצר כל מיני נזקים לישראל. יש בארצות הברית ויכוח על המניע למחאות האלה. האם מדובר בסטודנטים שבאמת חרדים באמת לגורל תושבי עזה, מונעים משיקולים של מוסר וצדק, או שמדובר בביטוי לאנטישמיות. אז הציבור היהודי בישראל חושב שמדובר במחאות שמונעות מאנטישמיות. זה לא מפתיע. מה שכן היה אולי ממצא המטריד ביותר, זה כאשר אנחנו שאלנו, האם אתם היום חשים פחות בנוח ופחות בטוח לטייל בארצות הברית, בהשוואה לתקופה שלפני השבעה באוקטובר, וכאן רוב הישראלים, לפי הסקר שלנו, כ-60-63%, אומרים שהם מרגישים פחות בטוח.
פחות בטוח.
פחות בטוח, וזה סיגנל לא טוב, כי אם אנחנו מגיעים למצב שאנחנו פוחדים פיזית לנסוע לארצות הברית, היעד מספר אחת של ישראלים, זה אומר שמשהו התערער בתפיסה שלנו לגבי ארצות הברית. ארצות הברית היא הידידה הגדולה שלנו, הישראלים אוהבים את האמריקנים, אוהבים להיות באינטראקציה עם האמריקנים, תמיד חשים ביטחון ביחסים עם האמריקנים. עם האירופים יש לנו יחסים יותר מורכבים, אבל את האמריקנים אנחנו אוהבים ואנחנו חושבים שהם אוהבים אותנו. ואם אנחנו הגענו למצב שרוב הישראלים היום מרגישים לא בנוח לבקר בארצות הברית, זה אומר שמשהו נפגע במרקם היחסים הזה בינינו לבין הידידה הגדולה שלנו.
טוב, נקווה שבסקר הבא הממצאים יהיו קצת אחרים ונחזור קצת לאופטימיות. אז באמת אולי לסיכום, אני אשאל אותך, יש לך איזשהו מסר אופטימי להגיד לנו? משהו שככה מעודד?
ישראל הייתה עד היום דמוקרטיה יציבה, וזה באמת בזכות ציבור שיש לו איזושהי מחויבות בסיסית לדמוקרטיה. והמחויבות הזאת נבחנה באמת בצורה חסרת תקדים בשנה שעברה, בתקופה של המחאה נגד התוכניות של הרפורמה והמהפכה המשטרית, ועמדנו במבחן הזה בכבוד, ואנחנו רואים איזושהי שחיקה שהיא מצד אחד קורית באופן טבעי בזמן מלחמה, אבל אנחנו נקווה שבאמת אנחנו נחזור ליסודות החזקים של הדמוקרטיה כאן, ואנחנו מצדנו במכון עושים כמיטב יכולתנו באמת כדי לחשוף את השינויים האלה החיוביים השליליים ולהגביר את המודעות ציבורית לחיזוק הדמוקרטיה.
באמת עבודה חשובה מאוד. תודה רבה לך, פרופסור אסיף אפרת. היה לי ממש ממש מעניין. ותודה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. ותודה רבה, שיהיה המשך יום מעולה.
תודה רבה לך.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.